אתמול ראינו ממרא בשם רבי חייא שאומר בשם אולה על נושא דל אדמות של הלכה, מביאים עוד ממרות בשם רבי חייא משום אולה. לעולם ידור אדם במקום רבו, צריך לגור ליד הרב. לא חשוב ללכת לכל מיני התנחלויות ולכל מיני מקומות, צריך ללכת לשבת איפה שהרבי, להיות בחצר. איפה שהרבי נמצא, שם תשב לידו בחצר. שהרי שמי בן גרה, כל זמן שהוא היה קיים, הוא היה הרב של שלמה המלך, אבל כל זמן שהוא היה קיים, שלמה לא העז לשאת את בת פרעה. בתניא כתוב לא לדור במקום הרב. לא קשה. עד הקייפלי. אם אתה חסיד שאומר, מקשיב לרב בכל דבר, אז זה מעלה לגור ליד הרב. כי אז אתה חסיד שלו. אבל אם אתה לא מקבל את כל מה שהרב אומר, אם אתה דעתן כזה ויש לך דעות של עצמך, דווקא זה לא טוב שתגור ליד הרב. כי אז אם אתה תקשיב למה שהרב אומר ולא תעשה מה שהוא אומר, זה יותר גרוע. היה עדיף שפשוט לא תדע. אז אם כן, תלוי. מה? לא, זה לא בעיה. זה צריך לדעת, אבל שאם אתה מחליט להיות לגור ליד רב שלך, אתה צריך רק אם אתה חסיד ממש שלו. אם לא, אז לא טוב. תגור מקום אחר, כי יש דברים שהוא יגיד, ואתה לא חושב כמו, אתה חושב אחרת וכדומה, אז רק אסבך את העניינים. אז אם כן, יש לתרץ. החסידים הם גרים ליד הרבי בחצר, כי הם מאוד מצייתים למה שהרבי אומר. אבל יש שלא חסידים, דווקא זה לא טוב שיגורו ליד הרבי שלהם, הם צריכים להתפזר בכל מיני מקומות. להועיל לאדם בישרת דרכיו צריכים שני דברים שהם כמעט מתנגדים זה לזה בטבע האדם. האחד, ידיעה בכל פרטי הליכותיו. על זה מועיל מאוד שיש לו רב סמוך לשאול כל ספק, ללכת על פי דרכו בכל עניין. אבל לזה מועיל מאוד שירגיש בלבבו כבוד והדר היעוד להרגיש על איש מעלה, זוהי בכלל חובת כבוד התורה וכבוד תמידי חכמים. אמנם, בשביל להרגיש כבוד, שזה לכאורה הדבר שעוזר הכי הרבה לקבל דעת תורה, זה כבוד תורה. טוב, צריכים לכבד מאוד את הרב, לכבד, 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 וככה תקבל את דעתו. אבל יש פה בעיה, פרדוקס, כי בשביל לכבד להרגשת כבוד, אז טוב מאוד היעדר תדירות. בשביל לכבד משהו, אז צריך שזה לא יהיה תדיר. אז זה פרדוקס. אם אתה תהיה כל הזמן ליד הרב, אז אתה כבר בסוף לא תכבד אותו, כי כבר אתה רגיל בזה. אז אתה לא תקשיב לו, אתה לא תיכנע אליו. אז מה יהיה? כמו שכותב הרם, רואה נבוכים. שזה המטרה של איסורי טומאה. למה התורה הפילה כל כך הרבה איסורי טומאה המונעים מלבוא לבית המקדש? כדי שכניסה לבית המקדש תהיה דבר שהוא לא פשוט, הוא מסובך. וממילא, אז כשאתה מצליח להגיע כבר לבית המקדש, הצלחת להיטהר מכל הטומאות ולהקפיד כל הדרך וזה וזה, אז זה דבר מאוד מיוחד. זה להכניס גדולה וכבוד בלב, כמו שכתב רבנו סעדיה גאון גם בספר אמונות ודעות, שזאת מטרת התפילה שנמנעה בטומאה לפי תקנת עזרה, כדי שתכבד בעיניו התפילה ביותר מנועה ימים. לכן אומרת הגמרא, מתי טוב לגור ליד הרב? זה בדקה יפלי, שאף על פי שיפול בטבע קצת מציור הכבוד על ידי התמידות, נכון שיש קצת שחיקה בכבוד בגלל התדירות, אבל מצד שני, כיוון שאתה כל כך כפוף, אז יותר חשוב בסוף שתגור לידו, כי עולה יתרון הידיעה הפרטית. יש יתרון עצום שאתה יודע את כל הפרטים, כי כל הזמן אתה שואל את הרב על כל פרט ופרט, וזה טוב. אז מי שהוא כזה, כל דבר שואל את הרב, וכל דבר מדקדק ומעריץ את הרב, חסיד כזה שכל דבר שואל, אז נכון שאתה כל הזמן נפגש עם הרב, וזה קצת פחות אתה מתרגש, אבל דווקא מעלה, אתה שואל הרבה פרטים. אבל אם אדם לא קייף לי, אם אדם הוא לא שואל את הרב כל הזמן על כל דבר ודבר, עליו להשתדל סיבה, להסיר סיבה למנוקייף. הבעיה היא, יש פה בעיה יותר מערכתית, שאתה לא כפוף לרב. למה זאת אומרת לא כפוף לרב? אין לך מספיק הערכה אליו. צריך לבנות את הערכה. איך נבנה את הערכה? דווקא לא תגור לידו, הוא יחסר לך, ואז כשתבוא אליו פעם ב, אז אתה מאוד מאוד תתרשם מהאישיות שלו. נחשה אצלו הרגשת ציור כבוד ורוממות, ולכן לא ידעו במקום רבו, כדי שראיית הפרקים לפעמים בלתי דחופים תהיה בהירת כבוד קרוי ויפעולה על הדבריו התועלת הרצויה. עוד מימרה של רבי חייא ברם נשמי דאולה, גדול הנהנה מי יגיעו יותר מירא שמיים. דילו גבי ירא שמיים כתוב אשרי איש ירא השם, לגבי נהיגי מגיעו כתוב יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. לא רק אשרי אלא גם טוב, שתי מעלות, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. ולגבי ירא שמיים לא כתוב וטוב לך. אז אם כן אנחנו רואים שיגיע כפיים עדיף מיראת שמיים. זאת דרשת חזל שנאמרו מהמון המון פירושים, דרשה קשה להבנה, מה זה קשור? יגיע כפיים זה יגיע כפיים, יראת שמיים זה יראת שמיים, מה נקודת ההשוואה פה בכלל? למה זה על אותו מישור? מה המעלה המגודלה שיגיע כפיים? הרגשה המעולה של נהנה מגיע כפו היא היותר שלמה וטובה של כל ההרגשות המוסריות שבאדם. מהרב שההרגשה הזאת היא הרגשה מאוד מאוד חשובה. למה? כי ביות חקוקה בטבעו של האדם הרגשה טובה, שהוא חופשי בפעולותיו ויכול לדרך הריצות להשתלם בעצמו בכל ענייניו, אין מהראוי שישב בחיבוק ידיים ויכפות שאחרים יעשו עבור. כן, מטרת הבריאה של האדם זה שהבחירה, ושזה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שהוא יבחר, וכיוון שזאת עיקר מעלת האדם, עיקר התפקיד של האדם הבחירה, לכן ערך החופש הוא ערך אבסולוטי. אנחנו מחזיקים מהחופש והחירות כערכים מוחלטים. החג שאנחנו יוצאים ממצרים, חג החירות, זה מאוד מאוד חשוב לנו. זה אחד הערכים, אולי הערך הכי הכי חשוב ביהדות, זה ערך החירות, ערך החופש. זה ערך על. אנחנו, הזהות הלאומית שלנו נבנתה על אדני, על ברכי היציאה מהעבדות. זאת הזהות הלאומית שלנו. יוצאים מהעבדות, יוצאים מבית עבדים. וכך מעמד הר סיני פותח, שרוציתי גם את כל התורה כולה, עניינה יציאה מבית עבדים. לא להיות עבד. זה הדגל, זה הבסיס של כל התורה כולה, הנושא של החירות ושל החופש. כי הכל, רק ככה, אדם באמת מוציא מעצמו הישגים ועובד ומתאמץ. אם האדם הוא לא חופשי, הוא לא בן חורין, אז הוא מתרגל לכך שהרבה דברים לא תלויים בו, זה לא תלוי בי, זה לא תלוי בי, זה הלא באחריותי, זה לא באחריותי, ואז האדם הוא לא מוציא את כל מה שיש לו להוציא לפועל. ולכן גם בנושא ההשגחה האלוקית ראוי שיקבע בנפשו של האדם שלא להיות סומך. אנחנו לא אומרים השם יעזור, השם יעזור, ולא עושים כלום. זה רק במה שאין ידו מגעת להשתדל בעצמו. כן? בערב סוכות, נכון? לא מזמן היה סוכות. אז בערב סוכות, כל אחד רוצה שיהיה לו אתרוג יפה ומהודר. אף אחד לא נשאר בבית ואומר, השם יעזור, השם יעזור, יהיה בסדר, יהיה אתרוג. כולם הולכים, מחפשים, מתרוגים, וזה, הולכים שעה, שעה, מסתכלים, בוררים, וזה, למה? זאת אומרת, שאתה לא סומך על ההשגחה, אתה הולך ובודק בעצמך, כן? אנחנו רואים שבענייני מצוות, אנחנו נדרשים לעשות עבודה ולא לסמוך על השגחה, כן? אז, וכאן, בכל המצוות, כולם, בכל עבודת השם, אנחנו לא סומכים על השגחה. אנחנו לא נכנסים לבית המדרש ו... יושבים, מסתכלים באוויר, אומרים, הקדוש ברוך הוא ישגיח, ובעזרת השם אני אבין את המסכת, גם בלי להסתכל על האותיות. הכל הקדוש ברוך הוא, צריך לשמוע, השגוחת, צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא, הוא ידע לעשות לי את זה, ואני אבין. אנחנו עושים ככה, צריכים להתאמץ, צריכים לעמול. כן? אז זה תמצית כל התורה כולה, שאסור לסמוך על ההשגחה, כשזה בא על חשבון המאמץ. כי כל מה שידו מגעת, צריך לדעת שזאת ההשגחה, זאת השלמות שהשפיעה השגחה אלוקית. זה ההשגחה בידי, ההשגחה הכי השגחתית שיש, זה הקדוש ברוך הוא נתן לך כוח לעשות חי. זאת השגחה, נתן לך שכל, נתן לך רצון. הנה הקדוש ברוך הוא נמצא פה, הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך, הקדוש ברוך הוא נמצא בכוחות שלך, ברצונות שלך, בשכל שלך, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, אל תחפש אותו בשום מקום אחר. כי רוב הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא הוא דרך ציר הבחירה. דרך הציר של החופש, של המיצוי האישי, של העמל, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. וזה כוח מוסרי עצום, שהוא מוביל את האדם אל רוממות מעלתו. כך האדם מגיע להישגים, כי ישתוקק להשתלם בתורה, בחוכמה, במעשים טובים. וזה נקרא להיות נהנה מגיעו. כן, זאת אומרת חשיבות המיצוי והחופש והחירות והעמל, הוא לא צריך להיות ניזון בצדקה, לא מבחינה גשמית ולא מבחינה רוחנית. ותדריכהו, תפיסת המאמץ והחירות למעלות רמות, וזה יותר חשוב מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? מסביר הרב, יראת שמיים הכוונה הרגשת יראת שמיים מופשטת, שאף תמריצהו לאחוז בעבודה, אבל יוכל להסתפק כמה פעמים במיעוט השתדלות. המושג יראת שמיים עלול להתאפס לא נכון, שיראת שמיים הכוונה התבטלות. מה זה התבטלות? הקדוש ברוך הוא כזה גדול, שמיים, הוא פה, הוא מלך העולם, מי אני ומה אני? כזה קטן לעומתו. זה מחשבה יפה, אדם מלא ענווה ומלא קטנות, אבל המחשבה הזאת עלולה לגרום לאדם לא לעשות דברים, לא למצות. מה אני כלום, אני כל כך אפסי, מה אני כבר יכול לעשות פה בעולם, הכל בידי השם. זה עלול לגרום לאדם חוסר עשייה. לכן אומר הרמב״ם בשמונה פרקים פרק שמיני, אמרו חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זאת אומרת? מסביר, אומר הרמב״ם, הפוך. יראת שמיים זה לא הכל בידי שמיים. הרמב״ם טורף את הופך, עושה הפוך, הפוך, טורף את הקערה. אדם בדרך כלל להגיד הכל בידי שמיים, זה נראה יראת שמיים. הרמב״ם, לא נכון, זה לא יראת שמיים. יראת שמיים, איפה היא נמצאת? מה שלא בידי שמיים. מה שבידי שמיים? בידי שמיים. אבל יראת שמיים, עניינה, עיקר מטרתה, עיקר הייעוד שלה, זה דווקא מה שלא בידי שמיים. כל עבודת השם, כל העבודה, כל המצוות, כל הבחירה, זה לא בידי שמיים. אומר הרמב"ם, כל מה שהוא בחירי, זה הכלל שהוא מגדיר, כל מה שהוא בחירי. כלומר, איך אני יודע אם דבר בחירי או לא, האם יש על זה מצווה או עבירה. זה הכלל. כל דבר שאתה יכול להכניס לו מצווה או עבירה, מוסרי לא מוסרי, סימן שהוא בידי אדם. דבר שהוא לא שייך לעולם של מצוות ועבירות, אז הוא בידי שמיים. ולכן אנחנו אדרבה מפענחים את המושג יראת שמיים הפוך מהמושג הראשוני שלו, שיראת שמיים זה כאילו כל בידי שמיים. לא נכון, זה לא נקרא יראת שמיים. זה מה שהגמרא לפי הרב פה גם מבררת, שירא שמיים שהוא לא להגיע כפיו, הוא לא מבין מה זה יראת שמיים באמת, הוא לא חי את היראת שמיים האמיתית. כי אדם הוא יוצא ידי חובה ברעיונות טובים וקדושים מנים לבוא, וזה לא מספיק. עיקר המטרה זה לא שיהיה לנו רעיונות יפים, אלא העבודה. מרעיונות יפים אפשר לחייך, רעיונות יפים זה מאוד נחמד וזה יותר הרגשה טובה, זאת לא מטרת התורה. מטרת התורה היא לא לספק לנו רעיונות יפים שנקרא עליהם ונשמע עליהם הרצאות ונתענג עליהם, אלא מטרת התורה היא העבודה הבחירית, המאמץ, תחושת החופש, היציאה מעבדות. וזה עיקר נועם עולם הבא. בעולם הבא אנחנו לא נקבל שכר על הדרשות שנהננו מהם, לא נקבל שכר על הרעיונות היפים שחשבנו שקיימים בתורה, לא נקבל לזה שכר. על מה נקבל שכר בעולם הבא? על מה שהתאמצנו, על מה שעבדנו, על מה שהיה קשה. לפום סערה אגרה, השכר הוא על המאמץ, על העבודה, לא על הרעיונות. זה הנעם יגיע הכפיים, זאת השלמות האמיתית שנמצאת באדם, היא זאת הטובה השלמה שידועה במיטתה ליוצרה. את זה הקדוש ברוך הוא, בזה הוא מתעניין ואת זה הוא מחפש ואת זה הוא יודע, אף על פי שאדם לא מרגיש אותה בשלמותה. הנעה
לא סותרת קודם עמל.
לא, אני אמרתי סותרת עמל.
מה שיהיה לנו,
מהרעיונות, נהנות מרעיונות ולא ממאמץ. אם אדם נהנה מרעיונות ולא ממאמץ, זה מאוד, מה, רעיונות זה דבר מאוד נחמד. אתה יכול לקרוא מאמר, והכל מלא ערכים מאוד יפים וזה וזה, ואתה מאוד מזדהה עם הערכים. ואתה הולך לשיעור, יש שם שיעור באמת מאוד ערכי, מאוד מוסרי, מאוד אידיאלי, ואתה מזדהה עם כל מילה. זה לא מטרת התורה. מטרת התורה זה יפה, זה נחמד, אבל מטרת התורה זה הקרבות שאתה מסוגל להקריב בעקבות זה, המאמצים שאתה מתאמץ אחר כך, מה אתה מוציא מעצמך, איזה השקעה נפשית, איזה רף עמל אתה מוציא מעצמך. זה מטרת התורה. זה מאוד מאוד חשוב להתרגל כל הזמן למדוד הכל לפי העבודה, לפי העמל, לפי המאמץ, לא הרעיון היפה והנחמד, אלא העמל שבעקבותיו, המוכנות להקריב קורבנות, למסור נפש, לתרוח. זה נקרא יגיע כפו. כן, היתרון של יגיע, אדם שיש לו יגיעת כפיים של השלמות האמיתית, שהוא משלים את עצמך, זה נקרא שלמות אמיתית. רעיונות זה לא שלמות. רעיונות זה דבר שאתה מזדהה איתו, נו, אז מה, אז יאמר שזה שלך באמת. נראה אותך מתאמץ על זה, מקריב על זה קורבן, מסר את הנפש, זה סימן שזה שלך באמת. קנית את זה, זה שלך. זה טוב אמיתי. הוא טוב, הוא מסכים ליושר העליון של החוכמה האלוקית. וזו באמת טובת עולם הבא. לכן הגמרא אומרת פה שרק עליו יש לו טוב לך לעולם הבא. כי עולם הבא זה הזמן שבו אנחנו יש שיקוף מדויק של מה, על מה התאמצת. לא עם מה הזדהית, רעיונית, על זה, זה לא עולם הבא. זה קלה קלות להזדהות עם רעיונות, מה הבעיה בזה? אתה הולך פעם בשבוע לאיזה שיעור יפה, מזדהה עם כל הרעיונות, נו, אז מה רע בזה? זה מאוד נחמד. העולם הבא זה על המאמצים. זו באמת טובת העולם הבא. שם בעולם הבא מכירים מהי טובה אמיתית, מה הדבר אמיתי, דבר שירקת עליו דם. לכן מהות הטובה שנמשכת מצד יראת שמיים היא טובה של עונג מורגש, שאף על פי שהיא בתכלית המעלה, קודם כל היתרון שבה מצד העונג, וזה דומה לאושר עולם הזה, אבל יש מדרגה שהיא הרבה יותר אמיתית, טובה שבה מצד המידה הקדושה של אהבת הענה מגיע כפו. אני לא נהנה מהרעיון, אני נהנה מהעמל, להשתלם מעמל ידיו, זה מה שמשמח אותי, זה מה שחשוב לי בחיים באמת, זה תלוי, זה החלק הטוב האמיתי, זה בחינת עולם הבא שבתוך החיים שלנו כאן. שם, אך שם, יוכר הוד זו השלמות. זה מאוד חשוב תמיד למדוד את האישיות לפי המאמצים, לפי ההקרבה, לפי היגיעה. זה העיקר, בניין האישיות, בניין הרצון, בניין כוחות הנפש, המידות. יש לנו לדעת שזאת המידה שנגיע מגיע כפו, היא מגעת לקץ גבולה. בשיא השיאים של המידה הזאת היא קולטת את כל חמדת המעלות. כן, זה בסוף היכולת להרים בן אדם גבוה גבוה, ולכן היא נכבדה מאוד גם בהתחלתה. לכן זה מאוד חשוב כבר מהצעדים הראשונים לעודד מאוד את המידה הזאת של יגיע כפיים. וראו לעיקר וכבוד האיש שקנה אפילו רק מידה אחת טובה, אבל שביגיע כפיים, גם בהתחלותיה הקטנות. למשל, אדם הולך לפרנס את המשפחה שלו, זה כבר משהו, הוא כבר מתאמץ, הוא כבר עובד. נכון, זה רק פרנסה, זה עדיין לא, הוא עדיין לא עמל על השעס, הוא עדיין לא תיקן את כל המידות שלו, אבל כבר יש פה משהו שאנחנו אומרים, התחלה טובה. אתה הולך לעבוד, אתה לא מחכה שיעזרו לך. אתה לא אומר לקדוש ברוך הוא, שמה, בוא תצדר את העניינים. אתה הולך לעבוד, התחלה טובה. סימן שאתה מעריך מעמד, אתה רוצה להוציא מעצמך דברים, אתה רוצה לעמול. יופי, זה כבר לפרנס גופו ונפשו ביתו מעמל נפשו בצדק ומישרים, זה כבר התחלה טובה. ולכן אנחנו אומרים יגיע כפיך כי תאכל, אפילו אם זה רק האוכל שלך, כבר אשריך. המידה הזאת בסוף תרומם אותך אל על, הפירקה נשגב גם באוצר החיים מוסרים בדרך השם, כי יש בזה יושר עצום. היושר הזה שבהרגשה הטובה הזאת זה יסוד כל התורה כולה. כל התורה כולה זה אותו הישרות של העבודה שאדם נהנה מגיע כפיו. כן, יעקב אבינו פרשת ויצא, רואים כן את עוני ואת יגיע כפיי. כן, יעקב אבינו אין, הוא דמות מופת של אדם מלא יגיעת כפיים. 7 שנים הוא עבד, 14 שנה בשביל נשותיו, ועוד 7 שנים הוא עבד בשביל שיהיה לו צון, שיהיה לו מעמד כלכלי עצמאי. 20 שנה הוא עבד, ואין מודל של עובד. הרמב"ם אומר שבהלכות פועלים, בסוף הלכות פועלים, שכל מי, כל פועל צריך ללמוד מיעקב אבינו, מה זה נקרא לעבוד. ויעקב על שמו נקראת התורה, כן, מורשה קהילת יעקב, ועל שמו נקראים כל המצוות כולם, נקראות על שם יעקב אבינו, כי הוא איש העבודה, איש העמל, הוא לא חיכה שיסדרו לו את העניינים, למרות שהייתה לו הבטחה בכיס, הקב"ה הבטיח לו, הקב"ה הבטיח לו הכל יהיה בסדר. נו, אז מה? הוא עבד קשה 20 שנה, אז מה אם יש הבטחה? אבל העמל והיגיעה זה הישרות של ישראל, כן, ישראל ישר, זה חלק אדם אל, להיות נידון על פי מעשיו בבחירה חופשית. זאת תכלית ירידת הנשמה, וזה שהיא מסתבכת פה בתוך הגוף, הכל זה בשביל זה. ולכן ההשתדלות הנמרצת הזאת בעבודה נקראת בפי חכמי הלב, חכמי הסוד, בריחה מנהמה דכיסוף, מלחם של בושה. כל הבחירה החופשית של האדם ניתנה לו במתנה מהקדוש ברוך הוא, כדי לא לחוות את לחם הבושה. תוכן הדבר שהטובה האמיתית הוא להיות נמצא ומונר על פי קו היושר האמיתי, שהוא הצדק האלוקי. מספר את הגמרא על רבי ובר אביי, שרצה לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום ולא הספיק, ואמר טוב, עוד מעט מגיע שמחת תורה, אז בוא נעשה מבצע בערב יום כיפור. יש זמן, אין שיעורים, כתוב שאסור לעשות שיעורים בערב יום כיפורים, כי כולם צריכים ללכת לאכול, אז אין שיעורים. נעשה מבצע, נעשה ויש על מלא פרשיות שלא השלמתי 2 מקרא ואחד תרגום, ונעשה, נשלים. אז הוא רצה לסיים את הפרשיות של כל השנה במעלה יום כיפור. אמר לו רבי חייא בר דפתי, לא לא לא, אתה, למה אין ישיבה היום, למה אין שיעורים? כדי לאכול. כתוב, וניתם את נפשותיכם בתשעה בחודש בערב, וכי בתשעה מטענים, אלא כל האוכל השוטה בתשיעים, עליו כתוב כאילו מטענה תשיעי ועשירי. אז אל תעשה לי עכשיו השלמות של 2 מקרא, אלא לך לאכול. נראה שחשב, מה הייתה הבמינה של הרב ביבי? שתהיה השלמת מה שחסר בקריאת פרשיות התורה ביום כיפורים, נאורה והרה להזדרז בתיקון החיסרון האפשריות בכל משך השנה. זה, יש כמה פרשיות שהחסרתי, זה משל לאותם משבצות בכלל בשנה האחרונה שהיו חיסרון, היה לי בהם חיסרון. אז זה שאני שם לב להחסיר כל מיני חורים מכל השנה, זה מעורר אותי להשלים עוד כל מיני חורים שיש לי, וזה טוב בערב יום כיפור. עניינים של קיום תורה, מצוות ומוסר. אמר לו רב חייא, בשום אופן. תוכן התשובה בשני עניינים. להשיב את תוכן התשובה. מה זה תשובה? תשובה יש לה 2 משמעויות. דבר ראשון, להשיב, כמו להשבת אבדה. תשובה זה נגזר מלשון השבת אבדה. היו דברים שהלכו לאיבוד, היו רגשות טובים שנפרצו גדריהם. טוב, אז לכן אנחנו ביום הכיפורים מתענים, וזאת פעולת פרישות מהנאות החומריות ודרכי העולם. בשביל מה אנחנו מתענים ביום הכיפורים? בשביל להתבונן בדרכי המוסר והעבודה. זה שאתה לא עסוק בענייני העולם הזה, אז אתה כולך מרוכז רק בתיקונים הרוחניים, לייסר את הנפש באהבת השם יתברך ויראתו. אבל זה לא מספיק. בשביל לעשות תשובה אנחנו יודעים שלא מספיק חשבון נפש. לעשות תשובה באמת צריך ליצור הרגלים חדשים, צריך ליצור דרך חדשה, הרגל להתרגל בפועל הולכת בדרך טובים, ולא למשך חרטבותיו שלא כדרך השם. מתי אפשר ליצור הרגלים? ביום הכיפורים זה לא יום טוב, לא יום טוב ליצירת הרגלים, כי זה לא יום רגיל. ביום שהוא לא רגיל אתה לא יכול ליצור הרגלים. לכן מתי טוב ליצור הרגלים? דווקא ביום שהוא יום של חולין, ביותו עסוק בענייני העולם ותאוותיו החומריות לפי המידה הנאותה. טוב, ביותו מתרחק מדרכי העיון, דווקא כשלא עסוק בעיון, מתרחק מהתבודדות, אתה חי את חיי החומר והחברה, ובכל זאת לא תסור ממנו תומתו, ואתה דבק בתורה, ואתה פורש מכל דבר שהוא לא כתורה, זאת השלמת התשובה, יצירת ההרגלים בתוך ענייני העולם הזה. היא מוסיפת את כוח אל התשובה העיונית לרומי מעלתה. לכן, על זה בא ערב יום כיפורים. ערב הכיפורים בא להראות שמחר כשאנחנו נעשה חשבון נפש, זה לא באוויר. כבר עכשיו אנחנו רוצים להראות שאנחנו רציניים. איך אנחנו רואים שאנחנו רציניים? הנה כבר היום, בערב יום כיפורים, אנחנו יוצרים הרגלים חדשים. עוד לפני שעשינו את המחשבות הגבוהות. סימן שאתה מאוד רציני. סימן שגם כשאתה חושב מחשבות גבוהות ועיוניות, זה נובע ממניעים רציניים. לכן בערב יום כיפורים הוא מעוטד ומוכן לתשובה, תשובה מעשית, הרגלית, דומה לדברי חז"ל. לכן תיגמר תשובתו דווקא לדרך חילה ושתייה והשתתפות בזקי חומריות. אדם תאכל ותשתה, ומה הדגש ביום הכיפורים? לאכול ולשתות במלא יראת שמיים. למה שכתוב, לדקדק בקשרות, לדקדק בהלכות ברכות, לדקדק בכל הדינים, כתורה וכמצווה. על כן כל האוכל ושותה בתשיעי, ועליו כתוב כאילו את ענת תשיעי ועשירי, וזה מרומם את תשובתו שבעשירי. זה מראה שגם התשובה שלך בעשירי היא לא רק עניינים מופשטים, רעיונות, עבודת השם שבלב, אלא אתה גם מתכוון באמת להשפיע על עולם המעשה שלך. כי בהשערה עיונית לא תגיע לתכליתה, כי אם בהצרפה למעשה. אמר רבי יהושע בן לוי לבנו, היזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו. יש אדם זקן מאוד שהוא, בגלל שהוא חולה או בגלל שיש לו הרבה תרדות, אז הוא אדם תמיד חכם. הוא היה, כשהוא היה בחור ישיבה, הוא היה תלמיד ידע מלא מלא מסכתות. אבל אחר כך הוא הלך לעבוד, והיה לו קשיי פרנסה מאוד מאוד גדולים, ולא כשהוא עבד כל כך הרבה, לא היה לו זמן לעשות חזרות. והוא שכח המון חלקים מהתורה. אבל הוא תמיד חכם. הוא יודעים שהוא למד המון 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 תורה, ועכשיו הוא שכח בגלל עול הפרנסה. אז צריך לכבד אותו. כי הוא תמיד חכם. הוא למד הרבה הרבה תורה. ולכן צריכים להיזהר בכבודו. לא רק אדם, זקן פה אני חושב זה לא רק זקן, אדם שנהיה מאוד מבוגר בגיל והוא איבד את הזיכרון, יעשה נילי חס ושלום, אלא אנחנו כמו שאמרנו אפילו אדם תמיד חכם שפשוט בגלל עסקי עבודה הוא שכח, תיזהרו בכבודו. למה? כי כתוב לוחות ושברי לוחות מונחים ביחד בארון. הורה שביות תכלית חוכמה מעשים טובים. כל המטרה של כל לימוד התורה זה לא שנהיה אנציקלופדיות שלוחצים על המחשב טק מיד שולף. זאת לא המטרה. המטרה של הכל הכל זה מעשים טובים. זה שאדם יהיה לו ערכים מוסריים גבוהים, והוא יהיה אדם טוב וערכי וזקן. אדם שלמד הרבה תורה, אם הוא עסק בתורה וקנה דעת כל ימיו, בטח, כיוון שהוא היה תמיד חכם, קנה הרבה תורה, בטח זה השפיע על חייו. נשארו בנפשו כנה צדק ויושר. בן אדם ערכי, אידיאליסט, ישר, טוב. ואף שהוא שכח את התלמוד, אבל המטרה של התלמוד נשארה. נכון, נאבדו הפרטים, אבל המושגים התיאוריים, הוא מלא אידיאליסטיות, הוא מלא טהרת לב, הוא מלא רגשות גדולים, הוא כולו רתום לאמת ולצדק ולעזרה לזולת. וזה נצבר בנפש מריבוי הידיעות, והלימוד הזה לא משתכח, את זה אי אפשר להשכיח. אפשר להשכיח ידע, אבל אי אפשר להשכיח בניין נפשי מוסרי שנחרט בנפש בעקבות עמלה של תורה. אם אדם במייזיד זנח את התורה, היה לו זמן ללמוד והוא לא למד, באמת אז זה משפיע על עולם המוסרי שלו, באמת זה מקלקל אותו. אבל אם לאונסו, זה באונס, הוא לא בגלל שהוא לא אכפת לו התורה, הוא לא הגיע לזה, הוא היה עבד קשה מאוד, לא היה לו זמן לזה, אז ברכה מיוחדת הקדוש ברוך הוא מברך אותו שהערכים אלו יישארו לו בלב, לא ילכו לאיבוד.
לא רק
כמובן
הזקן, אלא גם אנשים
זקן, זקן זה אדם תומית חכם, זה נקרא זקן, זה הגדרה בגמרא. זקן הגמרא בקידושין אומרת הכוונה תמיד חכם, זה הגדרה של זקן.
ועוד נסער דיבר על זה, לא שקורח החיים,
כולו,
למשל, שגרה,
עצם החלה. לא, שגרה זה לא מספיק, טוב. אז מה עם שגרה? תיצור שגרה של לימוד תורה, שעתיים כל יום אפשר. אבל הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא לא השגרה, הבעיה היא שהוא באמת לא הגיע לזה, הוא עבד כל הזמן, עובד לפרנסתו, והוא לא מצליח להגיע ללימוד תורה. אז מסכתות שלמות, הוא לא מצליח לחזור, לעשות להם חזרות. ולא, זה לא כי הוא בטלן, כי הוא במקום ללמוד, הולך מבזבז את הזמן שלו. אין לו זמן, אין לו את הקל לנשום, הוא כל הזמן עסוק בעול הפרנסה. או שחס ושלום הוא חולה מאוד. דברים כאלה. אז על זה יש סייעתא דשמיא מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא משמר את הערכים של אותו אדם שלא הולכים לאיבוד.
רק אצל תלמיד חכם?
רק אצל תלמיד חכם, שזה קרה לו באונס. אנשים רגילים, כולם רוצים להיות תלמידי חכמים, לא? כל אחד הוא רוצה, הוא צריך לשאוף להיות תלמיד חכם. אדם שלמד הרבה תורה וקנה ידיעות של תורה והחריט חרט בנפש שלו את התורה, זה נקרא אדם רגיל. ככה צריך להיות אדם רגיל. אז אם אחר כך הוא יש לו זמן לעשות חזרות ולשנן, זה חובה. אבל אם הוא לא מצליח להגיע לזה בכלל, לא, אין לו זמן לכלום. טוב, אז יש לו ברכה מיוחדת, סייעתא דשמיא, ורואים את זה בעיניים. זה ממש אפשר לראות את זה בעיניים, שמי שלא לומד תורה, למד תורה, אחר כך הוא לא לומד, אבל רק כי הוא כל הזמן עסוק בעניינים, ואין לו זמן, באמת, באמת, אז עולם הערכים של התורה, אתה רואה שהוא נשאר עליו. רואים עליו, רואים שנשאר עולם ערכי התורה, עירת שמיים, אתר, הכל נשאר אצלו בלב. אבל אם הוא מבזבז את הזמן על שטויות, אז פתאום הוא חווה התדרדרות רוחנית שהוא לא לומד תורה. ממש רואים את זה בעיניים, זה דבר מדהים. זה דבר שלא משתכח, כמו שלא ניתן קולו לאמר בפה. זה רוח האדם הפנימית שמכיר אמיתת נועם הישרים לפרקו בתורה ודעת יראת השם. להצלחה, תסוכה, תסוכות טובות.